בוקר טוב לכולם. נו, מה הייתה עושת השבוע? וירא, נכון. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה, התחלת רק לראות את הקושי של השעבוד של בני ישראל מצרים וכבר התחלת להתערער ואין לך יכולת עמידה? אתה תצטרך במאבק הזה של שחרור עם ישראל מהתופת המצרית, ממחנה השמדה המצרי, תצטרך, כמו שאומרים, הרבה אורך רוח, ובעיקר בעיקר העיקרים, הרבה אמונה. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. והם, בכוח האמונה שלהם בי, עברו הרבה הרבה גלגולים, את כל הצרות, עם נמרוד, ועם כאן בארץ, מביא מלך, עם פרעה מלך מצרים, עברו הרבה הרבה גלגולים והרבה יסורים, גם העניין של ילדים, כל הדברים האלה, והכל בכוח האמונה שהקדוש ברוך הוא יטיל, יטיל בסופו של דבר אמם כפי שהבטיע להם. והנה אתה, רק שלחתי אותך, והנה ראית שפרעה מתאכזר יותר, מרבה יותר את השעבוד, מגביר יותר את השעבוד, ואתה מתחיל להתערער. אתה צריך אורך רוח והרבה אמונה. אתה תראה, ואז מה? והנה שימו לב, אומר הקדוש ברוך הוא משהו מעניין. הוא אומר, ואני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. כלומר, אני יכול להוציא את עם ישראל במכה אחת שתערער אותם, את המצרים. אבל אני בכוונה לא אוציא את בני ישראל על ידי מכה מוחצת אחת, כי לנגד עיניי לא טיפול חד פעמי איך לגאול את ישראל מן השעבוד. לנגד עיניי המטרה של לטלטל את הרשעים האלה, את האויבים הללו, את הבהמות, חיות שמלכות על שתיים, לטלטל אותם טלטלה שיזכרו להרבה הרבה זמן את הטלטלה הזו, וידעו שיש אלוהים, שידעו שיש משגיח בעולם. לכן אני ארבה את אותותיי, ואנחנו יודעים שאנחנו בפרשה הזו, פרשת וירא, רק נתחיל במכות, אבל הנה זה יהיו 10 מכות, ובסופו של דבר מכת בכורות תכריע אותם. הם יוציאו את בני ישראל ממצרים, הם יתחרטו גם אחרי מכת בכורות, למרות שמכת בכורות הייתה מאוד מאוד ייחודית. הם ירדפו אחרי בני ישראל שחונים על שפת הים, הם יטבעו בים סוף, ועם ישראל ינצלו מים סוף. אבל אז, אחרי כל הסבל הזה, ראו זה פלא, 40 שנה לאחר צאת ישראל ממצרים, נכנס יהושע בן נון עם עם ישראל לכבוש את ארץ ישראל שהובטחה לנו. נמצאת המעצמה מספר אחד האזורית, מצרים שמה, ורואה את הכיבוש הזה, ויושבת בשקט ולא מתערבת, כי עדיין המכות שנחתו עליה אז לפני 40 שנה גורמות לה לריסון ולא התערבו. כי מעצמה שמתערבת זה לא דבר כל כך פשוט, במוחד לצבא מתחיל כמו הצבא של העם היהודי שבא לכבוש את ארץ ישראל שהובטחה לו. זאת אומרת שיש כאן תוכנית אלוהית מעניינת, שיש לה מטרות, מטרות מיוחדות, לגרום לכך שאכן באמת האנושות תדע שיש אלוהים. חשוב לאדם שידע שיש אלוהים, כי אדם שאין לו אלוהים הוא יותר גרוע מבהמה, הוא יותר גרוע מחיה, כי החיה לא טורפת אם היא לא רעבה, היא טורפת בשביל הקיום שלה, היא איננה טורפת לשם התענוג, לשם ההתעללות. ואילו שונאי ישראל, שאין להם בני אדם אשר מתעללים גם כשאינם רעבים, אלא התעללות לשם התעללות, כי אין להם אלוהים. ולכן יש צורך שכל המערכת הזו של מכות מצרים תגרום לכך שאותם גולים יצרבו בתודעתם שיש אלוהים, אבל גם לעם ישראל, עם ישראל אשר כבר עבר את התופת המצרית, הוא לא נקי לכל עניין. היו כאלה שכבר חשבו, די, מעניין אותנו רק לחיות, לא מעניין אותנו ערכים, לא מעניין אותנו אמונה, תן לי רק לנשום, תן לי רק לחיות. אי אפשר לקטרג עליהם, הם היו מסכנים, הם עברו תופת איומה ונוראה. אבל היו גם כאלה שעוד לפני התופת השלו את עצמם שאם הם יתנהגו כמו המצרים, יתלבשו כמותם, יאמצו את תפוסי ההתנהגות שלהם, לא תהיה להם רעה. והנה לא, גם להם הראה רעה, כי האויב האנטישמי לא מבחין בין דתי או לא דתי, בין מי שמתנהג כמותו ובין מי שלא מתנהג כמותו. שנאת ישראל היא כל כך תאומית שגורמת לאנטישמים לפגוע בעמנו ללא הבדל, ללא הבדל מי אנחנו. ולכן באמת הפרשה הזו, הפרשויות הללו אינם, אין להם דוגמה אך ודוגמה, כל כך רלוונטיים, כל כך רלוונטיים לשבוע הזה. בשבוע הזה מתחולל כאן פלא עצום. 75 מנהיגי מדינות העולם מופיעים למדינת ישראל, העם שאותו רצו להשמיד בכל הדורות, בטח בשואה, בטח בשואה. ובירושלים עיר הקודש הם מופיעים, כשהם באים לומר לא רק לעולם לא, הם יצטרכו לקיים ולעמוד את מחרי הבטחתם של עולם לא, אלא גם מתחילה לבצבץ בצורה מאוד מאוד מאיימת ומסוכנת אנטישמיות חדשה שהבסיס שלה אנטיציוניות. כלומר האנטיציוניות היא בעצם באה לחתור נגד זכותנו לחיות כאן כעם במולדתו, כביכול בגלל שיש זכות לאחרים במקומנו. ואז באים גם גורמים שלכאורה הם תרבותיים, הם נאורים, ובאים ואומרים אנחנו מבקרים את האנטישמיות, לא אנטישמים, אבל הם מגיעים לדרגות של אנטישמיות גבוהה מאוד שהיא במסכה של אנטישמיות, וזה מסוכן מאוד מאוד. לכן המעמד הזה של אתמול והיום הוא נותן הרגשה עצומה שסוף סוף עם ישראל שניצול מן התופת מוליך מהלך אשר יגרום, עד כמה שאנחנו יכולים להעריך בפוליטיקה בכלל ובטח בפוליטיקה הבינלאומית בפרט, מהלכים אשר אולי יבלמים, אולי ירסנו, אולי יפחיתו את האנטישמיות המפעפעת ובמיוחד החדשה הזו אשר היא באה מכוח של אנטיציוניות. משום כך, כפי שאמרתי, אין כמו בפרשיות הללו כדי לצרוב את הדעתנו את קיומו של הנצח של העם היהודי, במה הוא מותנה מבחינתנו כלפי עצמנו, במה הוא מותנה מבחינה אלוהית כלפי האנושות כולה. ולכן אנחנו עוד נחזור חזרה למה שפתחנו, אבל כדי להבין משמעות תקווה מהי, אמונה מהי, נצח ישראל מהי, לפני שהגעתי אליכם פתחתי בערוץ 7 וראיתי את היומן של שנדי, גיבורה, נערה בת 14 אשר נלקחה לאושוויץ, בין היתר גם לאושוויץ. ואיזה ראייה הייתה לה, איזה אמונה הייתה לה. היא תעדה ביומן עוד מגתה כשהפרעות התחילו מן הבית וכל הקלטולים ואפילו בתוך אושוויץ, היא מתעדת וכותבת נייר אחרי נייר. ולמרות שלקחו אותה ותחותה ואת כל הבחורות והנשים וחייבו אותם לתפשט ארונות מול הצחקו, כך היא כותבת, מול הצחקו כמזלזל של אותם גרמנים ממח שמם אשר רואים אותם במערמם כשהן בושות ונחלמות, ולמרות הכל היא משכילה להחביא את אותם דפים שהיא כותבת בחורים, בסדקים, ולאחר שעוברת שלב אחרי שלב, מצילה את אותם דפים, ממשיכה לכתוב. מי עושה דבר כזה? מערב את 14. מי עושה דבר כזה אם לא אדם, א', שיש לו אמונה, שיש לו תקווה, שהוא פעם יוצא, או משהו לחלוטין, גם אם הוא לא מאמין או אין לו תקווה והערכה שיוצא מאותה תופת, הרי למה הוא כותב? כדי שזה יגיע לבני אדם אחרים, אם לא לעצמו, אלא גם לבני אדם אחרים, וידעו שיש תקווה לעם היהודי. אם לא לפרט היהודי, לכלל של העם היהודי יש תקווה. לכן, ראו זה פלא, למרות שיודע את אדמה, את אחותה, את בני משפחתה, כמו רבים שם, שאיבדו בצורה נוראית ואחזרית את בני משפחות הם היקירים. והיא הצליחה לשרוד את השואה, לשרוד את אושוויץ. אשר אני עבדכם הגעתי גם לשם, והן נורא נוראות, נורא נוראות לראות אחרי המעשה, מה היו אז המעשים. כל שכן באותם זמנים כיצד הדברים נעשו. והנה, אותם נערה יהודיה, מפעפע בתוכה כוח אמוני גדול, כוח תקווה עצום. היא שרדה, יש לה תאומנים, היא חוזרת לעקר, היא נכנסת לגרמניה, מבקרת בית הכנסת. זאת אומרת, אני פשוט לא מאמינה איזה בית הכנסת מבוערים. אני הייתי בטוחה שלאחר התופת שאותו עברנו כל בית הכנסיות יחרבו. ואם אני חוזרת כעת ורואה את בית הכנסיות בתפארתם, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי. ואלה הדברים שלה, ללמדנו שהפרשיות הללו, שמות, בעירה, בו, בשלח, כבר צפו את התופת הגרמנית עם משמה, כי היא באה בגלגולים שונים. כבר אמרתי לכם, פרעה היה הראשון שתכנן תכנית השמדה כנגד העם היהודי, והמן הרשע ובחשוורוש תכנן גם כן תכנית השמדה איך להשמיד את העם היהודי, ואחר כך התלהם עם שמו וזכרו. ולמדנו, אין זה דבר חדש בעולם, הוא פושט צורה ולובש צורה ומקבל ממדים איומים ונוראים. אבל אחת היא אמונתנו, נצח ישראל לא ישקר, בתנאי שאנחנו נזכור שאנחנו ישראל, שנזכור מה אנחנו מייצגים, נזכור את הערכים שלנו. לכן כל מי שיקרא בפרשה הזו, כן? וכן בפרשות הקודמות ובפרשות שבאות אחריה, יראה שכל התכלית של הניסים והנפלאות הללו לא רק לגרום לטלטלה בקרב אומות העולם שידעו שיש אלוהים בקרב הארץ, אלא שעם ישראל עצמו יאמין בכך. אם הוא לא יאמין בכך, די מפאת הצרות, מפאת ריבוי האויבים, היה קורע ונופל, כי הוא חסר תקווה, חסר אמונה. כי באין חזון יפרע עם, באין חזון נבואי ותקווה שעם ישראל יגאל, הוא לא יתקיים, הוא יתפורר. באין אמונה תתפורר אומה, ורק הכוחות של החזון והכוחות של האמונה מחזקים את עם ישראל ומקיימים אותו לנצח. מי זה ואיזה הוא הכוח העצום שגורם לחיילים העיקרים שלנו הגיבורים להשליך את נפשם במלחמת יום הכיפורים ולהציל את עם ישראל מפני מציאות שאותה הגדיר שר הביטחון דאז משה דיין זכרו לברכה? אני רואה חורבן בית שלישי, והם משליחים את עצמם שם במצרים, שם בגולן, כאריות. בשביל מה? למה? זה מלחמה עבודה. לא, היא לא עבודה. יש אמונה בנצח ישראל, יש אמונה שעם ישראל הוא עם שיתקיים לנצח, כי עם ישראל מייצג משהו. מה הוא מייצג? הוא מייצג את המודל של האדם שנברא בצלם אלוהים. כל אדם נברא בצלם אלוהים. ועכשיו אל תכעסו עליי, אני אומר לכם שגם היטלר ימחשמו בזכרו נברא בצלם אלוהים, אבל ישחית את צלם האלוהים שלו על ידי התכנית הסתנית והמעשים הסתניים הנוראים האלה. לא כל אדם שנברא בצלם אלוהים הוא אכן ראוי לכבוד וקיום, כי אדם אשר מנצל את הכוח האלוהים שהשם נתן לו בשביל לייצר מנגנון של שטנה, של השחתה, של השמדה, של התעללות, של השמדת העם, אז זה לא אדם שנשאר כמי שנברא בצלם אלוהים, הוא יותר גרוע מחיה. אז עם ישראל בא לייצג את האמונה שבאמת כל אדם נברא בצלם אלוהים, ואנחנו נותנים ממה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא איך לשמור על צלם אלוהים שבנו, איך לכונן אותו להיות עם, אדם אשר מנצר את הכוח השכלי שלו לעשות דברים טובים, להרבות חסדים, להרבות קיום, להרבות חיים. כל אימת שאנחנו נכנסים היום למערכת הרפואית שלנו וגם של כל העולם כולו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם. היו ימים שכל מיני תחלואים היו יוצאים מהם נקיים, כי לא הייתה תשובה לכך. אז אנחנו משקיעים השקעה עצומה מאוד בחוכמה, במדע, טכנולוגיה הרפואי, כדי להציל חיים. לצורך זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המנגנונים האלה. יש בני אדם מסכנים, אין להם יכולת קיומית עצמית, ואנחנו בונים מנגנונים סוציאליים, מנגנוני רווחה, איך לעזור לאותם בני אדם. אולי זה לא מספיק, צריך להוסיף, אבל בשביל זה ניתנה תורה, בשביל זה ניתנה תורה איך לכוון את המנגנון האלוהי הזה שנתן לנו, הווייז האלוהי הזה, לכוון אותו לדברים חיוביים, בונים, יצירתיים, אחדותיים. זו היה התחליף שלנו. לכן המכות האלה באות לשדר לנו ולאומות העולם. לאומות העולם זה ערת עזרה, דירו בלכום, לא תתפרעו, לא תתפרעו ככל שאתם תלכו למנגנון של אנטישמיות, יהיה לכם סוף לכל מי שנוקד באנטישמיות, לבוא סופו בצורה זו אחרת. אבל אנחנו השלוחים צריכים קודם כל להיות עם, להיות דוגמה למופת בצורה חיובית. מה זה נקרא אדם שנברא בצלם אלוהים? זהו המסר האלוהי שאנחנו מגלים אותו בפרשות הללו, ובמיוחד פרשת בערה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כי אכן נגיע לאותם ימים שהנביא מנבא לנו, ואנחנו שוקים, והלוואי שנגיע, וככל שנגיע לאותם ימים, לא ימסא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, אלא כולם ילכו בשם השם למען שלום ואהבה אנושית בכל העולם כולו. שלום וברכה.